כן, בשם השם נעשה ונצליח. שנה הזאת זאת השנה ה-37 לסילוקו של עטרת ראשנו אבי הצדיק חם סלמן בן קרחה, שנפטר בתוך הבית בחצות הלילה, סמוך בחצות הלילה, וזכה בכל ימי חייו לעסוק בתורה הקדושה. היה אצלי במוצאי שבת איזה תלמיד חכם ששאל אותי, אני יכול להגיד לו איזה משהו בשם אבא שהוא יזכות. אמרתי לו ששבוע, יומיים לפני הפטירה, אני בדיוק הגיע כאן מהזכר, אז הבן רבי יחזקאל היה בגיל 3 שנים ואבא היה בלי הכרה, והבאתי אותו כדי ש... כי הוא היה משתעשע איתו הרבה. אז כשהוא הגיע, אבא התעורר מהתרדמת, הוא היה בתרדמת במשך 2 שבועות. ליום ראש חודש בבית הוא נפל למשכב, בבית הכנסת לקחנו אותו באמצע ההלל, הבאתי אותו הביתה, ולצערנו הוא יצא מהבית עד הלילה הזאת שהחזיר את נשמתו לבואה. אז לילה קודם, לילה קודם זה היה, באה הלכת יגיע, פתאום אבא התעורר וקם מהמיטה שלו והלך לחדר השני והתחיל לצעוק, תלמדו תורה, ותלמד אותו רק תורה. היה שם הרופא שלו, הרופא הזדעזע, כי הרופא בא לתת לו איזה זריקה לטפל בו, פתאום רואה אותו שהוא ער, שהוא קם לו. אז הוא פנה לרופא והושיט לו יד ואמר לו שתדע שלא שווה העולם הזה כלום, רק לימוד תורה. חזר הרבה ואמא אומרת לי, תראה אני מפחדת, הוא מצווה צרה, הוא נראה כמו שהוא הולך להיפטר מהעולם. אמרתי לה, לא, אמא, אל תדאגי. אבל באמת אחרי 24 שעות חזר נשמתו לבואה. אז הצוואה שלו זה לימוד תורה, וברוך השם. אני קודם כל רוצה לקבל את פניכם ברוכים הבאים. אני יודע שיש הרבה יהודים כאן שבאו במסירות נפש במזג אוויר סוער, אחת הלילות הסוערות ביותר במשך השנים הללו, ולמסור נפש לבוא לכאן כדי לשמוע דברי אלוהים חיים בעוד שום מטרה, הכל לשם שמיים. ודאי שנשמתו מרחפת כאן בגדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, והנה אנחנו מקיימים את צוואתו של לימוד תורה, שזה העיקר. ועזרת השם, זכותו תעמוד לכם ובני משפחותיכם להתברך בכל הברכות שיש בתורה. והוא, כמו שהיה אומר תמיד, לקחת יחד איתו את כל הצדיקים שבגן עדן ולעשות שם רעש למעלה לפני כיסא הכבוד, להתחנן בעבנו, בעבכם, בעד כל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יכניס לגאולנו במהרה בזכות התורה הקדושה שעם ישראל מלמד. היום הנושא שלנו יהיה במסכת מגילה, דיני בית הכנסת, בניין בית הכנסת, השימוש בבית הכנסת וההנהגה והשמירה על קדושת בית הכנסת. הפתח של הנושא הוא במסכת מגילה בדף כ"ט. שם הגמרא אומרת על הפסוק בספר יחזקאל פרק י"א, הנביא יחזקאל אומר, בשם הקדוש ברוך הוא, ויהי להם למקדש מעט. מי זה מקדש מעט? יש מקדש, וצריך לדעת פשוט התקופה שיחזקאל הנביא חי. יחזקאל הנביא חי בזמן שבין, או יותר נכון נבא בזמן שבין בית ראשון לבית שני, כמו שהוא אומר בתחילת ספר יחזקאל, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. והגמרא שם שואלת, הרי אף פעם לא הייתה נבואה בחוץ לארץ, הרי זו הסיבה שיונה הנביא קם לברוח תרשישה מפני השם, מה יעלה על הדעת שאפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא? לא, אלא יונה הנביא ידע שנבואה באה רק בארץ ישראל, והיא יוצאת לחוץ לארץ אל נבואה שם. והוא לא רצה להתנבות, בגלל שלפני כן בא אליו הקדוש ברוך הוא בנבואה ואמר לו, לך לירושלים ותודיע להם שאני חלילה מחריב את ירושלים, כי הם עובדים עבודה זרה. ויונה הסתובב בחוצות ירושלים וצעק במלוא קולו, רחוב רחוב, עוד מעט ירושלים תחרב, עוד 30 יום. וכולם שרו בתשובה, והקדוש ברוך הוא ניחם על הרעה, הוא מרבה להיטיב, כמו שהפסוק שם ביונה אומר. מיד אחרי זה אומר המדרש, שגם הובא בזוהר, היו מצביעים על יונה ואומרים, הנה נביא השקר. אמר יונה, אני לא רוצה יותר להיות נביא שקר. אז בא לברוח מפני השם. והנה הנביא יחזקאל מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא. איך זה? שואלת הגמרא. שבה הגמרא, הוראת שעה הייתה. זאת הייתה הוראת שעה בגלל שישראל היו במצב אנוש מבחינה נפשית. בית המקדש, הבית הגדול והקדוש, נחרב. הכהנים הם כהנים בעבודה, אין נביאים על הדוכן. אותו בית שהיה מגן ומשם היה אור לכולם, כמו שמובא במדרש ירמיה הנביא, שנתיים, שלוש אחרי החורבן היה יושב בירושלים ובוכה ליד האבנים השבורות המרוסקות של בית המקדש, מנשק אותם ובוכה. ועבר אותו יווני שאינני רוצה להזכיר את שמו כאן בבית הקודש הזה, שואל אותו, אתה ירמיה, איש חכם ונבון, מה אתה בוכה על אבנים? אמר לו שהוא גוי, הוא לא מבין מה זה אבנים. האבנים האלה כשהייתה בנויה בית המקדש היה בנוי, הייתי מסתכל עליהם, המבט שלי על האבנים, משם קניתי את החוכמה ואת הנבואה, ועל זה אני בוכה, לא על האבנים אלא על המהות הפנימית שיש בהם, האור שהיה שורה עליהם והיה נותן לי חוכמה ונבואה. אז אם כן, הנביא יחזקאל נגלה אליו הקדוש ברוך הוא אחרי המשבר הגדול בהיסטוריה של עם ישראל, והוא אומר להם בפרק י"א, והיהי להם למקדש מעט. שואלת הגמרא במגילה דף כ"ט, מה זה מקדש מעט? אמר רבי יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. בית הכנסת ובית מדרש היום בימינו זה מקדש מעט. ורבי אלעזר אומר, זה בית רבנו שבבבל. על מי הוא מתכוון? השיר אומר, רב היה גדול האמוראים בדורו, תלמיד רבנו הקדוש, תלמיד רבי יהודה הנשיא, ורב היה לו בית, ואז הידוע כבר אמרנו כמה פעמים, שחכמי ישראל לדורותיהם היו מקיימים ישיבות בתוך הבתים שלהם. כך נהג רבי מאיר, כך נהג רבי עקיבא. אחרי רבי מאיר, מקום קבורתו זה מקום הישיבה שלו. כמו לא אומרת, הוא היה מלמד תורה בחמת שהיא סמוכה לטבריה. מהלך של עירוב, שרואים שזה קרוב. אז זו המקום ששם הוא לימד תורה את ישראל, ששם הוא נקבר. כך היה רבי יוסי הגלילי, יהודה בן תמה, בכל היישובים שיש לנו בצפון. לכן כל הגליל מלא קברים של תנאים. מדוע? כי בדיוק זה היום מתקופת המשנה, אחרי שנחרבה ירושלים בזמן רבן יוחנן בן זכאי, גלו משם ליבנה, זה בערך יבנה של היום, ומשם אחר כך גלו לצפון, אושה, שפרעם, עד שהגיעו לעיר טבריה. ושם, משם התפזרו קצת יותר צפונה, רבי שמעון בר יוחאי עלה יותר למעלה, וכן הלאה, כל התנאים, כל אחד ואחד, ישב לו באיזה מקום, אבל לא ישבו בחיבוק ידיים, הרביצו תורה חינם אין כסף לעם ישראל. ושם במקום שהם היו מלמדים תורה, בבתיהם היו התלמידים לנים, אוכלים, שותים על חשבון הרב, והרב היו כמובן היו מסייעים לו כדי להחזיק את התלמידים, וזה היה בתוך הבית שלו. ושם כשנפטר הרב, שם קברו אותו, ולכן הקימו ישיבה על קברו. והדברים ארוכים, אני לא צריך לפרט, אבל הוא אומר, זה נקרא מקדש מעט, גם בית מדרש, איפה שבית רבנו שבבבל. דרשו רמי דכתיב אדוני מעון אתה היית לנו, הפירוש הקדוש ברוך הוא המעון שלנו, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אגב, על הפסוק הזה והיה להם למקדש מעט, ראיתי בזוהר פרשת בחוקותיי אומר דבר מדהים. בשמעו ברוך הוא אומר שם שבית הכנסת ובית המדרש נקרא בפועל, לא בלשון מושאל או בלשון משל שזה מקדש מעט, לא. אומר רבי שמעון שכאשר נחרב את המקדש התפזרו האבנים של בית המקדש בכל מיני מקומות בעולם, ובכל מקום שנפלה שם אבן מבית המקדש שם נבנה בית הכנסת. כמובן לפי גודל העוצמה של אותה אבן, החשיבות שלה, הקדוש ברוך הוא יודע, שם נבנה בית מדרש. ולפי זה מובן גם דברי המובנים, דברי הגמרא, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקראו בארץ ישראל. הכוונה לא רק על בבל, כי אז רוב או כל היישוב היהודי בגולה היה בבבל, אבל הכוונה היא שכל הישיבות, בתי הכנסת ובתי המדרש שקיימים בחוץ לארץ והיו קיימים במשך אלפי שנים של הגלות, כולם עתידים לחזור לירושלים עיר הקודש, כיוון שכל הישות שלהם, הקיום שלהם, זה מכוחו של בית המקדש. שבית המקדש ייבנה, ממנה התפקיד שלהם כאילו יסתיים, והם יחזרו לבוא לכאן לארץ ישראל. מבחינת, אנחנו גם נמצאים בימי השובבים, אז בימי השובבים שם מכוונים בתפילה בברכה וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, ומחותמים מקבץ נדחה עמו ישראל, ושם שם קדוש חק בית בב, זה אחד משמות עין בית שמות, יש לו לקדוש ברוך הוא 72 שמות שהיו חקוקים על המטה של משה רבנו. וכל שם ושם, אומר הזוהר, יש לו איזה פעולה מסוימת שהיא פועלת. כגון שם מם ה' שין, אנחנו אומרים אותו בתפילה כל בוקר, מעולם הוא שמך, עודנו ומצילנו, מעולם הוא שמך, ואין לנו עוד אלוהים זולת חסר, בברכת אמת ליציב, מעולם הוא שמך. אומר רבנו ארי, תכוון מם ה' שין לשתבות, שם הממונה על הרפואה. הנה סגולה חינם בלי 1-800. אז אתם מפרדים בזה וזה מביא רפואה. וזה אותם אותיות של משה, אותם אותיות של שוהם, זה האבן של יוסף. לכן אמר לו ליעקב אבינו שחלה, אמרו ליוסף בני אביך חולה, שבא יוסף והתחזק ישראל וישב על המיטה. אז למה? כי יוסף הוא בחינת השוהם, ואבן השוהם מורה על השם הקדוש הזה מנהשים שהוא מביא לפה. זה אחד הדברים. עכשיו יש עוד דבר מעניין בזוהר הקדוש בראייה להנה. היום אין הרבה זוהר, יש רק קצת בהתחלה, לכן אז אתם תהיו רואים בפרשת בשלח דף נ"ט. אני אקרא לכם את לשונו, שתי שורות, כשזה נפקא מינה גדולה מאוד להלכה, לנושאים שאנחנו בעזרת השם נדבר בהם הלילה הקדושה הזאת. אומר רבי שמעון כך, פיקודה, פיקודה פירושו מצווה, אז הוא סובר שזו מצוות עשה מן התורה. ידוע, יש כמה דברים שרבי שמעון בזוהר לימד אותנו שהם מצוות עשה, נפקא מינה, לדוגמה, קדושה. שאנחנו אומרים קדושה, קדוש, 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 דעת רבי שמעון בר יוחאי, אתה מקיים מצוות עשה מן התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. הרמב״ן לא סובר כך. הגמרא שלנו לא סוברת כך. הגמרא שלנו סוברת שבנקדשתי חוזר על יהודי שלא עלינו, באים הגויים או הרשעים ואומרים לו, או נערוג אותך או תעבור על הדת, אחד משלושה דברים, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, או שאומרים לו להתערב עם נשים ולעשות כל מה שהיום רוצים לעשות, יהרג ואל יעבור. הוא מקיים מצוות עשה מן התורה, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועל זה תקנו לנו בתפילה, ברוך המקדש שמו ברבים. אומר השנה, אשכנזים נוהגים לומר אותו בשם מלכות, ברוך אתה השם המקדש שמו ברבים. מה יש לפני זה אומר השנה? שמע ישראל, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. הוא מודה על האמת, הוא מדבר על, על דור השמד, שהגויים היו גוזרים על ישראל לעבוד עבודה זרה. אז הוא אומר, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, הוא מודה על האמת, משכים ויאמר. ומה אומר, מה אנחנו, מה חיינו? הכך שמע ישראל, מוסר נפשו על קידוש השם, התראו השם אלוקנו, חותם, ברוך אתה השם המקדש שמו ברבים, ומת. זה נקרא נהרג על קידוש השם. אשרי אלה שמסרו את נפשם, שיעמדו הלילה בתפילה עלינו שהשם יגאל אותנו מהגלות הקשה הזאת. אז אם כן, הזוהר סובר שקדושה גם, שאומר קדוש 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 עם הציבור, מקיים את השם מן התורה. ושאר הרב רבנו ארי, גם ספר חרדים רבן עזר אזכרי, גם כל פסק כך, גם הרב חידת פסק כך, גם הגאון רבי חיים פנאטי, הבן ישחי, כולם שהלכו אחרי הקבלה, פסקו כך. אומנם חכמי הפשט לא סוברים כך, סוברים שזה דרבנן, קדושה דרבנן, אבל יש נפקה מינה לפי הזור שקדושה היא דאורייתא. גם כאן, בעניין בית הכנסת, וזה יהיה הנושא הבא, בעניין בית הכנסת יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים, האם הוא מן התורה או מדרבנן. ושימו לב, יש נפקה מינה גדולה. אני התעוררתי לכתוב את כל הנושא הזה הערב, לפני שהיו איזה יהודים מגלגלים זכות על ידי זה כצדיקים, בני תורה, מהצפון, שהשיגו איזה קרקע. וגם השאלות יעלו פה על השולחן בעזרת השם בהמשך, והשיגו איזה קרקע ורוצים לבנות את הכנסת, והם רצו לדעת איך לבנות אותה, האם יש תנאים או הלכות או מנהגים, איך בונים בית הכנסת, באיזה צורה היא צריכה להיות, מרובעת, עגולה, גבוהה, כמה חלונות, איפה יהיה הכניסה, איפה יהיה, יקבע ארון הקודש, מי בונה אותו, אם מותר על ידי גויים, אם אסור על ידי גויים, הבימה, הטבעה שבמרכז בית הכנסת. רבותיי, כדי לא להפריע את מהלך השיעור, אנחנו נצטרך סמוך לחצות להגיד קריאת שמע, אז אנחנו נעשה כעת את קריאת שמע שעל המיטה, כל הנוסח, ואחרי זה מיד נתחיל את השיעור כדי שיהיה שיעור ברצף. ברוך המפין חבלי שנה על עיניי, מה לא נפלפי. שלח דף נונטט, פיקודה למבנה מקדשה לטטה, מצווה לבנות בית המקדש למטה. אז עדיין הוא לא מדבר על בית הכנסת, ולמה? הוא אומר את המקדש הזה שכאן למטה הוא מכוון כנגד בית המקדש העליון, וכל מה שיש למעלה צריך להיות גם למטה. אחר כך הוא ממשיך והוא בכנישתה, הוא אומר עכשיו שאין לנו מקדש, במקומו יש לנו בית הכנסת, הצטריך למבנה בשפירו סגי, שמעו דברי רבי שמעון, ביופי הכי גדול. היה רבי אומר, מכאן שאם הבית שלך עם קרמיקה וצבע כזה, בית הכנסת צריך להיות יותר מפואר. ואם המרצפות אצלך בבית כאלה, בית הכנסת צריך להיות יותר יקרות. והוא עדין הספסלים, והוא עדין הצבע, והוא עדין הכותלים, והוא עדין הרהיטים, והמפות והשטיחים, כי צריך שיהיה בשפיר ושגי. יופי גדול. ולהתקנה לבחות תיקונים, כלומר בבית הכנסת יהיה בו הכל, עברור, חלונות, תאורה, חימום, כל מה שצריך. והוא בכנישתא דלתתא קיימה לקובל בכנישתא דלעילא, כיוון שבית הכנסת הזה זה כנגד בית הכנסת העליון. מה זה בית הכנסת העליון? אז רבי שמעון סתם את דבריו ולא פירש. רבנו ארי כותב שיש למעלה מקום ששמו בית הכנסת, שיש בו 12 חלונות. פירוש חלונות זה לא חלון שלנו, אלא מסדרונות ארוכים שדרכם התפילות עולות, כמו 12 שבטים, שלכל שבט ושבט יש לו מסדרון שלו שדרכו התפילה שלו עולה. זה הטעם, אומר רבנו ארי, ששמו בית הכנסת, על שם כינוס ואספת כל התפילות של ישראל וכל השבטים כולם לאותו מקום. ולכן הוא נקרא בית הכנסת העליון. בית הכנסת שלנו כאן צריך להיות דוגמתו. עכשיו הרמב״ם הוסיף על הדברים האלה, יש לו בהלכות תפילה פרק י' א', וכדאי מאוד לקרוא את זה, את כל הפרק הזה עם מלא פרטים, ויש הרבה מה לדקדק בדברי הרמב״ם. כותב כך, כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפילה. זאת אומרת, ברגע שיש עשרה יהודים, באיזה מקום שיהיה בעולם, חייבים העשרה יהודים הללו להכין מקום מיוחד, ושיהיה בית, לא חצר או שדה, אלא בית שיכנסו בו לתפילה בכל עת תפילה. ומקום זה נקרא בית הכנסת. אלה הם, זה לשונו של הרמב״ם בהלכה הראשונה בפרק י"א. עכשיו השאלות שנצטרך להשיב עליהם, אם זה מהתורה או מדרבנן, חיוב הציבור לבנות והחזיק באופן שוטף את בית הכנסת, העול הכספי. אגב, גם יש דיון הלכתי, העול הכספי מתחלק שווה ושווה לפי מספר אנשים או לפי האפסים שיש לו בחשבון בבנק. וכן, אם זו שאלה מאוד אקטואלית, ותאמינו לי, תמיד תהיה אקטואלית, אם מותר לפתוח בית כנסת נוסף, אם אין לזה קונקרציה, מתי אסור, מתי מותר. וכן גם כן בניית עזרת נשים, אם חיוב או לא חיוב. וכן גם אם יש קדושה בעזרת נשים, תתפלאו לשמוע, אני אומר לכם את זה כבר מעכשיו, יש שם קדושה ואסור שם לאכול ולשתות. זה די חמור, זה כמו כמעט דומה לבית הכנסת עצמו, ולא מסיבה, כל הפוסקים אומרים, כיוון שגם נשים חייבות בתפילה, כמו שהגמרא אומרת, גברי באי חיה נשר באי חיה, גם הן חייבות בתפילה. אז כשהן באות לעזרת נשים, הן מקצות את העזרת נשים בתפילתה, וממנה גם לנו הגברים, אסור לנו לאכול ולשתות שם, אלא בתנאים שיבוארו בכמן מתי כן. כמו הלילה למשל, אני כבר מרגיע אתכם, כדי להתעורר וכדי להחזיק מעמד, יהיה מותר לטעום איזה משהו כדי להחזיק. עכשיו גם ההלכה שבניית את הכנסת בגובה של עיר, שאסור שהבתים של העיר יהיו גבוהים יותר מבית הכנסת, גם זו שאלה קשה בהלכה. שאלה נוספת אקטואלית, רבותיי, יש לנו לגבי קרקע גזולה, וכאן כדאי מאוד שישימו לב, וזה גם הציבור הזה ששאל אותי, היה גם בעיה עם הקרקע. כל שהיא לא ניתנת בתשובה כשרה, זאת אומרת הרשויות לא הסכימו ולא נתנו את זה, לבוא ולחטוף קרקע ולעלות שם קרבן ולעשות שם בית הכנסת, לא פשוט שמותר, וגם לא פשוט שהתפילות עולות. אז תיזהרו רבותיי, ונביא תכף את הסימוכים להערכה. לכן מי שרוצה להתפלל בית הכנסת, שהתפילה שם תתקבל. ולא אני אומר, הפוסקים עצמם אומרים, האדם סופר הרבה צועק, אומר שזו אחת הסיבות שתפילות מתפללים בית הכנסת והתפילות לא עולות, כיוון שהקרקע לא הייתה, ואפילו קרקע ציבורית, ונכון שהרשות המקומית חייבת להקצות לך קרקע, אבל תעשה את זה בהסכמה, כיוון שבחרו אותה כדין. לפי ההלכה לא נכנס כעת לשאלה כן ללכת לבחירות, לא ללכת לבחירות, אבל ברגע שבחרו קבוצת אנשים, אם זה ועד בית, אם זה ועד שכונה, ואם זה ועד קהילה, ואם זה ועד מקומי או מועצה מקומית, מה שהם אומרים, כך יש בידם כוח להפיע ויש בידם כוח לתת, אז צריך שרוב חברי הציבור שנבחרו על ידי הציבור ייתנו רשות, ואז יהיה מותר לקחת את אותה קרקע ולבנות עליה את בית הכנסת. עכשיו דבר נוסף, חיוב התפילה בבית הכנסת והמעלה של מי שמתפלל שם. דבר נוסף, לימוד תורה בבית הכנסת. כלומר, אם יש לך אפשרות להתפלל בבית או בבית, סליחה, ללמוד תורה בבית או ללמוד תורה בבית הכנסת, יש עדיפות ללמוד תורה בבית הכנסת. וכן יש מצווה לשבת בבית הכנסת, אפילו לא התפלל, שנאמר אשרי יושבי ביתך, וגם סדר מושב המתפללים, איך הם צריכים לשבת, האם כולם בשורות חופיות אחד אחרי השני או סביב סביב בית הכנסת. גם בזה נמצא, יש מקורות למנהג זה, יש מקורות למנהג זה. גם הזהירות בקדושה, כמו שהזכרנו, מתי מותר ומתי אסור, וכן הספד, צורכי רבים, חשבונות של מצווה, איזה דברים מותרים ואיזה דברים אסורים. כל זה אמרתי כדי שתתפללו עליי, שהשם יהיה איתי היום ואיתנו, שנוכל בסיוע הקדוש ברוך הוא לומר דברים נכונים וצודקים, וגם להלכה. המקור הראשון בהלכה של בניין בית הכנסת, במסכת בבא מציעה קובזן, הגמרא שם אומרת, רבי אבא פגש את תלמידיו של רב, שהיה גדול האמוראים, אמר להם, האם שמעתם פירוש של רב באותם פסוקים בחומש דברים? ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. אמרו לאחי אמרה, ברוך אתה בעיר שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. אז ראשי שם במקום אומר שבכל פעם שאתה תהיה ער בלילה או פנוי ביום, בכל שעה משעות היממה, לא תהיה לך בעיה, מיד אתה רץ והולך לבית הכנסת ולומד שם. מורבי עליו השלום מוסיף עוד איזה פרח לביאור כאן של הסוגיה, ואמר שבית הכנסת שסמוכה לבית היא מגנה על יושבי הבית. ופעם כך היה בחוב יונה, איפה שהכולל שלנו נמצא שם, ברוך השם, והשם יעזור שנמשיך להחזיק את התורה עוד ועוד עד בו משיח צדקנו. שם בביתו של מור אבי, ששם עשה אותו ישיבה, מקום ישיבה, אשרה ואשרה חלקו, ואימא עליה השלום, אחר פטירתו במסירות נפש אדירה, ועפי שהיא הייתה ישנה שם באותה דירה 11 שנים אחרי אבא, בכל זאת, יש לי 9 שנים, 11 יום, אבל 9 שנים, אבא נפטר בתפשין למדה, והיא נפטרה בתפשין ממדלת, והיא עשתה את הישיבה בתוך הבית, ואפילו על חשבון שעות השינה שלה בלילה, וזכתה שכשנפטרה יצאה נשמתה באמצע השיעור, 30 איש היו לומדים, היינו לומדים שם, ובאמצע הזה יחזירה את נשמתה לבוראה, אשריה ואשרי חלקה. אז מכאן תראה כמה חשוב. אז אבא היה אומר, בוא תראה הנה הבית שלנו, מארבע צדדים יש לנו ישיבות. ישיבת חברון נמצאת בצד מזרח, אחר כך ישיבת טרוביץ' זה יש שם ברחוב מלאכי, זה מצד מערב, הכמנה לנו בצד צפון את הר צבי, ובצד דרום יש את זיכרון משה וכל הבתי הכנסת ששם באזור. זאת אומרת, הנה אנחנו מוקפים מארבע צדדים בתי כנסת, אין לנו מה לפחד, טילים לא יפלו פה. אז זה אחד הדברים, שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. הרמב״ם כתב, קראתי לכם את לשונו בהמשך הדברים, שהוא אמר שחייבים לבנות בית הכנסת, וכופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת. כופין, זאת אומרת מחייבים אותם, ואפשר להלאים כספים, כך לפי הרמב״ם. המקור של דבריו זה בתוספתא ובבא מציעא, מצאתי את מקורם. כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית הכנסת, לקנות להם ספר תורה ונביאים, וכך נפסק להלכה גם על ידי הריף והראש, שלושת עמודי ההוראה, כלומר בניין בית הכנסת הוא חיוב. עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, האם הבניין הוא מן התורה או מדרבנן. לפי דברי הזוהר שהזכרנו בפרשת בשלח דף נ"ט עמוד ב', שאמר פיקודה למבנה מקדשה, כלומר מצוות עשה מן התורה, לבנות בית מקדש למטה כמו בית מקדש למעלה, לכתיב מכון לשבטך פעלת אדוני, הוצנאה בגבי צלותה. שומע? לא רק לבנות את הכנסת שהוא הפך להיות מוזיאון או פתוח מחג לחג או משבת לשבת, אלא שיתפללו בו בכל יומה למפלח לקודשה בריחו, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. להצלותה יקרא עבודה, כי התפילה נקראת עבודה, כמו שהגמרא דרשה, הול עובדו וכל לבבכם וכל נפשכם. איזו עבודה שהיא בלב, ואומר זו תפילה. והוא בקנישתא יצטריך במבנה לבשפי מושגי. הנה חזרנו לאותו לשון, שבית הכנסת צריך להיות מפואר, מצויר ומקויר עם כל מיני דברים נעים והכי יפים שיש. ולהתקנה לבכל תיקונים, לה בקנישתא דלתתא קיימא לה כובל בקנישתא דלעדנא. והכי בקנישתא יצטריך בכל תיקוני שפירו למהווה כגוונה יראה, למהווה בית צלותה, להתקנה תיקונים בצלותה כמו דהוקמו. ויתמה אפילו בחקלה בגין רוחה לבי שדיק, זאת אומרת, נעשה בית הכנסת בשדה, יש לנו הרבה מתפללים, כמה אלפים, בוא נצא לשדה, נתפלל שם, אומר רבי שמעון, אומר לא, לא אחי, והענן צריכים בית ולפה. הקדוש ברוך הוא אמר לשלמה המלך לבנות לו בית, אמר למשה רבנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא שדה, לא חצר, לא מקום פתוח, אני רוצה בית. להשתכה בית לתתה כגוונה בית הנאה, למה? אז עזוב, אני לא אלאה אתכם, בהמשך הוא כותב שמפני שהשכינה נקראת בית, והיא לא תבוא אלא אם כן יש בית עם כותרים, ועוד יותר אם יש תקרה, אם יצקו גם תקרה. וכיוון שהיא נקראת בית, אז אנחנו צריכים לעשות מקום שהשכינה תשב שם באופן קבוע ולא הרי. אז אני צריך לבנות אותו שיהיה בית, ואז לדיורת התאה. ותו, להיצר אותה ראו רוחה הצטריך לסרקה ונפקה מגוע עקור באורח משר לכובד ירושלם. אומר יש עוד סיבה, כיוון שהתפילה צריכה לצאת מתוך הלב, ואם אדם עומד במקום בטוח, זה בדיוק דברי הגמרא, שאסור להתפלל בדקתה במקום שזה בקעה או במקום פתוח, כיוון שהוא לא קורא לשם, הוא מרגיש את עצמו פתוח כזה. אבל כשהוא עומד ליד קיר, הוא עומד במקום סגור, אז התפילה יוצאת יותר מהעומק, והיא עולה ובוקעת את החלונות של בית הכנסת, ומשם היא תעלה ותעשה פירות. והוא אומר, ולכן כתוב, כי למצר קראתי יא, ענני במרחב יא, להצטריך אתר דחיק. אני צריך בכוונה מקום מצומצם, בנוי עם כותלים, שמשם התפילה תצא, לשדרה בגבי הרוחה דלה יסתה לימינה ושמאלה. וגם השכינה הקדושה צריכה מקום קבוע, שהיא לא תנוע ותתלתל ממקום למקום. ובחקלה לא יחיד קלה לשדרה ליחיד, גם דיבור ידוע, שאתה רוצה לדבר באיזה מקום ושהקול שלך לא ילך לאיבוד, אתה צריך שיהיה מקום מבנה עם אקוסטיקה, זה נקרא כותלים מסדים, ואז הקול לא נאבד והקירות מחזירות את הקול. אבל בשדה מקום פתוח, אומר רבי שמעון, הקול נאבד והולך, אז גם לא עולה למעלה, אז בתוך בית הקול כן עולה. אז מה קורה? הוא אומר אחר כך, והאיד לכתי ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, דבק כנישת אתר לדיור ולשכינת אתמן, כמה לאט אמר, ואני נתתי לך שכם אחד ערכיך לשכינת להתחזר. עד כאן דברי הזוהר. עכשיו יש מהפוסקים שדקדקו מדבריו שכוונת הזוהר שזה חיוב מהתורה, ובניין בית הכנסת הוא מצווה מן התורה. כך יוצא לפי דברי הזוהר הללו, שהחיוב הוא מן התורה. ואז כותב השדה חמד עליו השלום בכללים במערכת בית הכנסת, כלל מן דלת, כך הוא סובר גם כן, והביא את דברי הרב מעשה אברהם, שהיה גדול הרבנים בטורקיה, באזמיר, שכתב צריך שיבנו בית הכנסת לשמה. הוא חידש חידוש גדול, אנחנו עוד נעסוק קצת בסוגיה שלו היום בלדר. הוא כותב, כמו שיש חיוב על הסופר שהוא בא לכתוב ספר תורה לומר רבני כותב לשם קדושת ספר תורה, ואם הוא לא אמר את זה הספר תורה פסול, ולא רק זה, אפילו אם הלל המחס עוד אחד בספר תורה נמחקה, הוא בא איזה יהודי ורוצה לתקן, כמו שהיה לנו בעבור באחד השכונות בירושלים, בבית הכנסת מצאו עוד אחת היי לא כתובה כהוגן, הייתה פסולה, והיהודים במוצאי שבת התנדבה לפה, אמר אני רוצה לכתוב עוד בספר תורה, לקח את הדיו, היה איזה דיו שם שצריך תורה עם פולמוס, וכתב את האות ה. הרי זה בא סופר, מסוכה שבוע אנדר, זה הוא לא מוצא אות ה. עכשיו, איזה אות ה שכחו, עברו כמה ימים, לא סימנו איזה אות ה, יש מלא באותה פרשה. לא ידעו איזה. חודשו, קראו, בא איש, אמר, כן, אני כתבתי את האות ה. ועברת לשם קדושת ספר תורה? אמר, לא, לא ידעתי שצריך. הלכו לשאול, אמרו להם, זה בתורה, זה פסול. עד שנאתר איזה אות ה' זאת הייתה, נמחק אותה או נכתוב אותה מחדש, ואז עשה בתורה הזה, יהיה קשה. לכן זו בעיה. אז יש מצוות עשה, אפילו העור של הספר תורה, שמאבדים אותו, צריך יהיה לשמע. וגם התפילין, וכל שכן גם המזוזה, כל אות ואות שהוא בא לכתוב, הוא חייב לומר לשם, בא כל אות הוא יגיד, ויגיד פעם אחת על כל מה שיכתוב, ואחר כך אם עשה הפסקה וחזר, עוד פעם כשהוא חוזר צריך לומר לשם קדושת ספר תורה. אומר הרב מעשה אברהם לפי זה, גם בית הכנסת, שבאים לבנות בית הכנסת, ושאתה לוקח את הקרקע, ואומר, הקרקע הזו לשם קדושת בית הכנסת. ואז יקום על זה בית הכנסת, ונקרא שקיימת מצוות בניין בית הכנסת. ואחר כך אתה בא ואתה בונה ובונה יסודות, אתה אומר, או תגיד, כל מה שאני אעשה כאן יהיה לשם קדושת בית הכנסת. מתקין חלונות, מתקין מזגנים, טוב, מזגן אפשר להתפלל גם בלי, אבל מרצפות, מביאים ספסלים, כל אביזר ואביזר של בית הכנסת צריך שיהיה לפי שיטתו. אומנם לא כולם הסכימו עם זה, אבל לפי שיטתו, כמינה שאדם רוצה לקיים מצוות עשה מן התורה דרך התחילה, בפרט לפי הזוהר שסובר שזה מצוות עשה, גם מהסתכלת כך משמע שהוא נוטה לומר שזה מצוות עשה מן התורה, אז צריך לומר אותו. עכשיו, יהיה לו קשה. צצה שאלה חדשה. שאלה הזו הייתה לפני 300 שנה, מקיימת גם היום. מה עושים כשגויים בונים לנו את בתי הכנסת? הדחפור, הטרקטור, שחופרים את, את היסודות, וכל הבנייה עצמה, יציקה, זה על ידי גוי. מה הבעיה עם גוי? קודם כל, אין שליחות לגוי. זה גמרא בבא מציעה דף עין א', שולחן ערוך חושן משפט, סימן קוף בחד, כך נפסק להלכה. אז הגוי לא עושה את השליחות שלי, ואז ממנה לא יצאתי לחובת שגוי עושה בשמי איזה מצווה. אז אם כן, איך בונים בית הכנסת על ידי גויים? והוא שואל, הרי היה בטורקיה אז, והאמת שראיתי אחר בהמשך, כל הפוסקים, חכמי טורקיה כותבים, שמה נעשה? אנחנו בטורקיה מחפשים פועלי בניין יהודים ואין. אז אני קצת התנחמתי שראיתי את זה, כי היום אני יודע שאין פועלי בניין. פעם 50 שנה היו כולם יהודים, אבל היום אין פה לבניין יהודים, אז מתברר שבטורקיה כבר היה כך, לפני 300 שנה. אז הם שואלים, אז איך התפללו בבתי הכנסת? בא הגאון הרב מחנה אפרים, שהוא יליד טורקיה, הוא היה בירושלים, הרב אלגזי, הרב שלום, אבל הוא היה אחר כך, הוא נפטר, הוא נקבר בקושטא, זו איסטנבול, הוא קבור שם, הקבר שלו היום ידוע, הוא כותב, נכון שאין שליחות לגוי, אבל כיוון שקיימה לנס, הוא מצא סוגיה חדשה, ועל זה הוא בנה איתה. פועל ידו כיד בעל הבית. הגמרא אומרת כך. שענה פועל לידו כיד בעל הבית. כלומר, אני לא מסוחר פועל לעשות לי איזה עבודה, אז הוא כאילו היד שלי הארוכה. אני לא יכול להספיק לעשות, יש לי היום איזה 100 מטלות. הזמנתי 100 פועלים, כל אחד אני אומר לו, אתה תעשה דבר זה, אתה תעשה דבר זה, יש לי כאילו 100 ידיים. לא בדין שליחות, שליחות אלוהים אין, אבל יד, כן. יש בגמרא, יש הבדל בין שליחות לבין יד. השנה פועל, דעתו כיד בעל הבית, כאילו בנו אותו ישראל, כך אומר הרב מחנה אפרים. אחר כך אני חיפשתי בזה, מצאתי לו חבר, שוט אבני נזר, מעניין, הוא היה בטורקיה, ואבני נזר היה ברוסיה, גם הוא כותב דברים דומים, בסימן מבית, מה הוא כותב שם, אני אקרא לכם קצת לשונו, מביא ראיה חזקה מאוד. כתוב, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. אני צריך לשרוף את החמץ. מה יעשה אדם, או בית מלון, או בית אבות, או בית רפואה, שיש להם הרבה לחם נשאר, ואי אפשר, אין להקפיז, כבר הטרורים, צריך לשרוף את זה. אני לא יכול להספיק לשרוף את זה, אני לוקח גוי, או כמה קבוצה של גויים, והם עובדים כל אחד כמו מאה אחרים. על שניים או על ארבע, לא משנה, אבל הם עובדים טוב, והם ישרפו את זה. האם נקרא שהם שרפו את החמץ? אבל אני צריך לשרוף, יש מצוות עשה מן התורה, אך ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם. המצווה פה יותר מבשלוחה, אבל כמה יעשה? אז הוא אומר, מותר, למה? הגמרא אומרת, שאם לקח את החמץ, נתן אותו חוץ מכבודכם לכלב שלו, והכלב שלו אכל את החמץ. יוצא את החובה של ביום חמץ, למה? הוא אומר, לא אכפת לך. התורה ציטטה שהחמץ יתבער. חמץ יתבער. זו המטרה שלנו לבער את החמץ. לא שאני, המטרה זה לשרוף את החמץ. אין מטרה לשרוף את החמץ. המטרה היא שהחמץ לא יהיה. וכיוון שהכלב אוכל אותו, אז אין אף כמינה, אם אני עושה את זה, עושה את זה על רעי. אומר גם כאן. אז כיוון שראינו כך, וכך ראינו, אומר אבני נזר, מעמיד בהמת חברו על כמת חברו. יש בהמה שהיא אוהבת לאכול שיבולים, הוא לקח את הבהמה לא שלו, אלא של חברו עצמו, ושם אותה לידם, והתחילה לאכול. זה נקרא מזיק ממש. למה? אומר, מה אכפת לי? אבל זה סופו. להאכל, אתה שמת את הבהמה, אתה יודע שהבהמה הזאת אוכל. ויש חידושי הרשב"א, הרשב"א בעצמו, בבבא קמא, דף נ"ו, כותב שזה נקרא כאילו עשה בידיים. אז כמה שראינו שיש דברים שזה נקרא כאילו בידיים, וזה ידו הארוכה, אז גם כאן, בבית הכנסת שבונה אותו גוי, כשאין גלרה, יוצאים ידי חובה. עכשיו, לגבי גביית הממון לבניין בית הכנסת, שאלנו האם זה תלוי לפי מספר הנפשות, מה נעשה אם יש איזה עני שיש לו 12 ילדים, והיה שם קצון משפחות. לא אמר אבן עזרא, למה לעניים יש הרבה ילדים? הוא אומר, הוא כל היום אוכל רק ירקות או פירות, לא משירת המינים, או את הדגים שנשארו אצל הדייר שמתקלקלים. אז מה מכם? זה שהכל, ברכה אחרונה, מורה מפשות רבות. הוא אוכל מלאכונים, ברכה אחרונה, מורה מפשות רבות. חסן, ברכה האחרונה, בורא נפשות רבות. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה ביחד אותי בורא נפשות רבות, אני אתן לך נפשות רבות. אז לעני יש הרבה ילדים. אומר, אבל העשיר, הפוך. אומר, העשיר הזה, קם בבוקר, רץ, חוטף איזה מעוגיות שאשתו עפתה לפני, מפסח שעבר, מברך עליהם מזונות, בדרך הוא מברך על המחיה. אחר כך הגיע המתקע בפקק, לחטף באוטו, מחפש איזה בח וישן, גם כן, ואוכל אותו, וברך עליו על המחיה. הגיע למשרד, הבא הפקיד, הביא לו בורק הסחם על המחיה. נשגש אחר כך עם שר האוצר, גם כן, הביאים לו שם בריצ'ס, והביאים לו פיצות, וזה על המחיה. קיצור, כל היום, שזה הם שמנים גם, אין להם זמן לאכול, לא קבוע, לא אוכל כל מיני דברים מכל הבריאה, אז כל היום הוא מברך על המחיה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, קח כסף כמה שאתה רוצה. אז עכשיו מסכן העני הזה, בא הוא ב-12 ילדיו בבית הכנסת, 13 נפשות, 13 מקומות. העשיר יש לו ילד אחד, גם הילד הזה לא הגיע לבית הכנסת, למה הוא מפחד, נדמה לו שיש לו נזלת. אז מה עושים עכשיו? הוא אומר לו, תראה, לא צודק, אני לקחתי מקום אחד, אתה לוקח 13 מקומות. אז האם הולכים לפי מספר המקומות בבית הכנסת או לפי הממון? אז יש תשובה מהר"ן פדווה לרשב"א. זה רבנו מאיר קצנבוגן, היה בעיר פדווה, אחד מגדולי הפוסקים בדורו, כותב שלא גובים לפי נפשות, אלא לפי הממון. עשיר לפי עושרו, ועני לפי מצבו הכלכלי. למה? הרי אנחנו משתתפים, אומר לא. הבניין הזה, לפי זה נשאר רק לאותן משפחות, זה לזמן מרובה. ישאר מהם, הטבעם היו בונים בניין 500 שנה. הנה עד היום, לך לצפת, תראה, בתי כנסת, ברוך השם, שנבנו לפני 500 שנה, עדיין קיימים. כמה רעידות אדמה היו שם, רעשים, לא קרה כלום. הטבע עם שש מדרגות, והשביעית זה הבימה, נשארה תפילה, הכל. אז הנה בניין מרובה לשנים ארוכות. אז זה לא בגלל רק אותם דיירים או אותם מתפללים שבאו להתפלל באותה תקופה. אז אני הכל. עוד דבר, שמעו איזה רעיון כתב הרמב"ם פדווה. הוא אומר, למה אני אומר כך? כיוון שעניים דרכם לנדוד, עשירים לא. שימו לב, זה רעיון היה לו. הוא אומר, העשיר הזה מרושק. יש לו פה מפעל, שם המשרד, פה פועלים. הוא לא יעזוב את העיר, גם אם הוא נוסע בחוץ לארץ, הוא חוזר. למה? כל העסקים שלו פה, סניף הבנק פה, ההייטק שלו פה. אז הוא כל הזמן בית הכנסת. אבל העני הזה, הוא גר באוהלים. אז הוא נותן. פתאום אומרים לו, שמע, לדימונה מצאנו לך דירה, הוא מיד עובר לדימונה. לא טוב לו שם, עובר לצפת. לא טוב לו שם, עובר לדבול, לא יודע לאן. אז הוא נותן, אומר, אני זה נותן. לכן אני לא ישלם לפי זה, כי הוא לא קבוע שם בבית הכנסת. כל אופן, הפוסקים כך כתבו, הרבוש, גם בחושב משפט, קוף סמך ג' כתב, להלכה, שנותנים גובים לפי העושר וגם בכל ענייני העיר, כגון בונים מקווה, אז הוא אומר לפי הכסף של האנשים. וכן רוצים לבנות בית חתנות, היו נוהגים אז לבנות אולם חינם לחתונות. שימו לב, תראו מה היה, זה היה לפני 400 שנה בזמן הלבוש, אולם חינם בית חתנות וכולם אז מסתדרים לפי התאריכים הפנויים, אז יושבים ועושים שם חתונות. זה מכספי העיר, זה לפי העושר. כך גם הרמב"ם בשולחן ערוך קופנון בהלכה בהלכות את הכנסת, כך פסק, שבאמת אנחנו הולכים לפי הכסף שיש. ולכן הוא אומר גם העשירים, כיוון שהם צריכים לכבד את השם מהונם והבתים שלהם מפוארים, וכעת אמרנו דברי הרמב"ם שצריך לפואר ולרומן את בית הכנסת הרבה יותר מהבית שלך, אז העשיר הוא מותר עליו. אני, מה אתה רוצה ממנו? מסכן, איזה בית יש לו? נראה הבית שלו. עכשיו השאלה הנצחית שקיימת תמיד, אם מותר לנו ללכת לפתוח בית הכנסת אחרת כשיש בית הכנסת אחת בעיר או בשכונה או ביישוב, ובא מישהו ויוצא לפתוח בית הכנסת אחרת. שאלה שוב, באיזה סיבה, מתי הסיבות הן מוצדקות או לא? הראשון שדן בשאלה הזאת זה הריב"ש, בן יצחק בר ששת, עליו שלום, בסימן רנ"ג, מתייחס לשאלה הזאת. הוא אומר, היה מעשה שם בעירו, שרצו לבנות בית הכנסת אחר. הוא אומר, גם מה שאמרת שבאו יחידים לעשות להם מדרש לתפילה, וכמו אנשים למנוע, אם ניתן לשמוע, ודאי משתקין אותו בנזיפה. את מי? את המונע. למה? מעכב את הרבים מלעשות מצווה. והרמב״ם, עליו השלום בהלכות תשובה, כתב, אחד הדברים העיקריים, הראשונים, שלא עלינו בדין מנדים עליהם, מי שהיה סיבה לעכב ציבור מלעשות מצווה. ולכן הם רוצים לבנות בית הכנסת, והוא מתנגד להם לבנות בית הכנסת, זה אסור. אלא מה? שאלה אם יש מקום ויש צורך בזה או לא, אז הוא אומר, זה כבר בני בית הכנסת או הקהל של הציבור, הם יבררו את העניין. הרב"ז עליו השלום המשיך והשלים את דברי הריב"ש בחלק ג' סימן תע"ב. הרב"ז שם שאל גם כן, אם יש בעיה, בפרט שיש מתח בתוך הציבור, או שלא עלינו יש בעיה אחרת. יש, קודם כל יש בעיה של ברואה מדרת מלך. מאיפה ראינו, מאיפה למדנו את הדין של ברואה מדרת מלך? כמה שיותר אנשים מקיימים יחד את המצווה, יש לזה כבוד של הקדוש ברוך הוא. וראינו מהביקורים שהיו מוליכים לבית המקדש, ככה ירושלמי אומר במסכת ביקורים פרק ג', שהיו עושים את זה יחד, לא רק בודדים, אלא היו ממתינים כל כפר וכפר, כל יישוב ויישוב, לשאר הכפרים הסמוכים, והיו הולכים כולם יחד בתהלוכה אל ירושלים, כדי שיהיה כבוד של הקדוש ברוך הוא. אותו הדבר ראינו את זה גם לגבי הבדלה במוצאי שבת, יש מצווה לעשות בבית הכנסת, וכמה שיותר אנשים משום ברוב עם הגדול. קריאת המגילה גם כן נפסק להלכה, כך פסק המגן אברהם, שכמה שיש יותר אנשים, והוא שאין רעש, שיוכלו לשמוע את הקריאה, אז ברוב עם המלך. כך כתב מרן בכסף משנה לגבי ברכות הנהנים. מה פירוש? לכן תדעו שזה דבר לוקה וחסר, ולדעתי זה גם, סליחה שאני אומר, חוסר דרך ארץ. מצוי הרבה שבסעודות גדולות, אני מדבר בעיקר פרטיות, שנערכות בבתים או בשבת חתן וכדומה, אז שמים לחמים ליד כל אחד ואחד. קודם כל זה לא טוב, כי צריך שיהיה להם משנה. אז בסדר, המדקדקים, הוא לוקח את הלחם של השני, של החבר שלו עושה, והחבר שלו של החבר שלו, עד שהוא לוקח גם חתיכות שלהם. אז זה לא נכון לעשות כך. כי אסור לי לבעת שבעל הבית יפצע. יש הלכות מי בוצע ראשון, ואם יש זקן גדול ממני בתורה, צריך שהוא יפצע קודם, ואחר כך אני. זה אחד, מדין דרך ארץ, ויש דין של ברוב עם, הדרת מלך. הכסף משנה והלכות ברכות, פרק א' של הלכה י"ב, כותב שאם יושבים לסעוד יחד כמו בני הבית או מוזמנים ואורחים, אסור לכל אחד לברך, אלא בעל הבית או הזקן או מי שהם יכבדו אותו, הוא יברך ראשון המוציא או קידוש ויוציא את כולם ידי חובה. אחר כך שאר ברכות פרטיות כגון שתייה וזה, אז הוא לא רוצה, הוא יגיד לו או יכבד אותו לברך קודם, הוא יגיד לו לא, אני לא בא לי כעת לשתות, אני לא רוצה, אז אתה רשאי לברך. הלכתי אסור לעשות כן, וגם יש מצווה שברוב עם הדרת מלך, שצריך שהברכה תהיה בכנופיה ולא באופן פרטי. גם המעדני יום טוב, כך כתב במסכת ברכות פרק ו, שגם כן צריך להיזהר בזה. עכשיו נחזור לתשובת הרדב"ז. תשובת הרדב"ז, הוא אומר, אם יש לא עלינו מתח, או יש עוד בעיה הלכתית שהיום לצערנו הרבה נכשלים בה, אני יודע שלא כולם יקבלו אותה, אבל זו הלכה וחייבים לומר אותה. היום יש אופנה חדשה שכל אחד הולך לחפש מה הסבא שלו היה, מאיזה עדה הוא היה. אחד היה לובי, השני היה טוניסאי, שלישי היה בבלי, הרביעי פרסי, וגם בפרסי, אז יש יזדי ויש טהרני ויש אספאוני, וכן על זה הדרך, והוא רוצה להתפלל לפי נוסח שהם היו מתפללים שם. קודם כל, מה לך ולהם? אנחנו פה מנהג ארץ ישראל ומנהג ירושלים, אסור לנו לשנות, זה אחד. שתיים, הרי כולנו בני עדות המזרח קיבלנו עלינו הוראות רבנו הארי בסדר התפילה, אסור לנו לשנות. שלוש, עובר איסור נדר מדאורייתא. מרן בשולחן ערוך והלכות נדרים סימן רש י"ד כתב, ציבור או יחיד שקיבלו עליהם מנהג מסוים בעיר ושינו את מנהג אבותם, קיבלו עליהם מנהג מסוים בעיר ושינו את מנהג אבותם וכעת רוצים לחזור למנהג הקודם, אסור להם משום נדר דאורייתא. יוצא אלה שבאו מחוץ לארץ וישירות הגיעו לאיזה יישוב ופתחו ישירות בית הכנסת עם נוסח של מנהג אבותיהם, יש להם עוד על מה לסמוך, אם כי עדיין יש בעיה שלא תתגודדו ובעיה של לא ללכת לפי מנהגי ארץ ישראל ומנהגי מרן הבית יוסף. ידוע חזון איש עליו השלום, כל הסיבה שהוא גם בבני ברק מגדל שהוא לא רצה לראות מירושלים, ירושלים קיבלו הוראות מרן, אז שם לא בחזון איש עצמו שהיה מגיע לעיר צפת היה אומר, כיוון שמרן הוא מרן דאתרא, הוא הרב של המקום וגם אחר פטירתו הרב של המקום, היה נוהג כדעת השולחן ערוך בהיותו בעיר צפת. גם מורבי עליו השלום, מורבי עליו השלום היה חסיד גדול של רבנו הארי, שרבנו הארי כותב שאתה פותח את ההיכל אתה צריך לפתוח את ה... להוציא, יש שתי פתיחות בהיכל ושני גילויי אור, והרבה לא שמים לב על זה, וזה חבל. אחד, גילוי אור, עצם הזזת הפרוכת ופתיחת דלתות האחד וגילוי הספר תורה עצמו, כשהוא במעיל שלו או כשהוא עם התיק שלו, זה עצמו אור גדול שמתגלה. אחר כך פתיחת נרתיק הספר תורה, זה רק את בתי כנסת הספרדים יכול להיות, כי אצל האשכנזים יש מעיל. אז הוא פותח פתיחת האחד, הוא עושה שתי מצוות ואורות עצומים מתגלים על ידו. האחד שהוא, כמו שאמרנו, פותח את הדלתות של ההיכל ומגלה את הספר תורה. שתיים, הוא פותח את הספר תורה עצמו וכתב הספר תורה מתגלה החוצה. ויש נפקא מינה שהרבה כאלה, כאלה צדיקים, הוא פותח והוא עומד מול והוא מתענע ומתענע ומתענע ואף אחד לא רואה את הכתב, אז הוא מפסיד את המצווה. מה אתה צריך לעשות? זוז קצת הצידה. אני יש לי תמונה, חבל שלא הבאתי לכם אותה. מישהו צילם את מורבי ככה בחווה, איכשהו פתח היכל והוא עומד ממש בקצה כאן, והספר התורה פתוח כדי שכל הציבור יראו את הכתב של הספר התורה, כי האור של הכתב מתפזר לכל בית הכנסת. אבל כשהוא עומד מול הכתב הוא חוסם, הוא חוסם, הוא לא יודע, כי לא אמרו לו, כי לא לימדו אותו. עכשיו, מה, איפה כאן השינוי המנהגים? כשמוציאים את הספר תורה, מוציאים סגור או פתוח? אנחנו לא עונים על השאלה הזאת. אנחנו עונים מה מנהג המקום. המנהג של צפת, המנהג של טבריה, הוא להוציא אותו סגור, ואז מביאים אותו לתיבה, מעמיד אותו סגור, ויבוא או אדם אחר או אותו אדם שלקח את הספר תורה, קוראים לו בערבית חמלן, ספר תורה חמלן, זה הסבל שהרים את הספר תורה, והוא עושה הקמה. עכשיו נקרא הקמה, מראה את הכתב לכל הציבור, כמו שמובא במסכת סופרים, ברוך אשר יקים את התורה הזאת. הרמב״ם כותב, מקיים מצוות עשה שמקים את התורה, מקים, מרים את הספר, הוא מראה את הכתב לכל הקהל, וגם הנשים והטף, כך מובא מסכת סופרים, היו מתאספים ורואים את הכתב של הספר תורה. עכשיו, לפי מנהג ירושלים, היה להוליכו פתוח. ורבנו הרי גם כן משמע מדבריו פתוח, אבל בדברי שאר הכוונות תמצא שהמנהג מצוות היה להוליכו סגור, ורבנו הרי היה מלווה אותו סגור. והיה עומד בתיבה, והיה מחכה עד שפותחים, ואז מראים את הכתב. מורבי עליו השלום, אמרתי לכם, כל שנה היה נוסע לקברי הצדיקים בצפת או בטבריה ובכל המקומות בגליל. שהיה שם בבית הכנסת והיו עושים שם פתיחת היכל, היה אומר להם והוציא אותו סגור, לא לשנות את מנהג המקום. המקום הזה קיים, הערים האלה קיימות 2,000 שנה ויותר, וכך נהגו, אנחנו לא משנים מנהגים, מסוכן לשנות מנהגים. בבית שלך, בבית הכנסת שלך, בעיר שלך, תעשה מה שהמנהג של המקום. אבל כשאתה הולך למקום אחר, אסור לך לשנות מנהגי המקום. אז אם כן, הנה יש לנו עוד ראייה שצריך להיזהר בזה. עכשיו, מה הבעיה? הנושא שלנו, עדה מסוימת, התפללו והתערבו, נגיד התפללו נוסח ירושלמי, ועכשיו מחליטים להקים מניין משלנו, נוסח כזה, אני לא רוצה כעת להזכיר שמות, שלא יגידו, יש לי איזה כוונה, חלילה וחס. ורוצים לשנות, אסור להם משום נדר דאורייתא. כך פסק גם החתם סופר. והחתם סופר כתב את תלמידיו, שאתם עולים לירושלים, תנהגו כמנהג ירושלים. גם הגאון מווילנה אותו דבר. ידוע, אנחנו נתפלל בקורת יוסף בצעירותנו, היו שם כמה משפחות אשכנזיות, בשכונת קרן בירושלים, שכונה ותיקה. ואני הייתי תמה, הייתי ילד עוד לפני בר מצווה, מה עושים המשפחות האלה אשכנזים בירושלים עם מנגינות של ספרדים, פיוטים של ספרדים, אוכל לקדישה ואלך, ואחרי זה כל הניגונים של השם מלך, השם מלך, מה להם ולכל זה? עד שלסוף התברר שהם מהצאצאים של תלמידי הגאון, שהוא ציווה אותם שאתם הולכים לירושלים תתפללו עם הספרדים, בעיקר בימים נוראים. ועד היום יש כאלה ששומרים על המנהג הזה. כך היה המנהג של מורבי, המקובל רבי אהרון סלוטקי, היה אשכנזי, הוא היה עובר לפני התיבה, הוא היה חזן שלנו. הוא היה מתפלל כמו ספרדי עם מנגינה ספרדית. ו- ואיתו היה הרב משה ימיני, מקובל אדיר. הוא היה משלושה מקובלים, אני אספר לכם סיפור מזעזע, בזמן שהייתה השואה האיומה והגיע לכאן, בתחילת פה לא ידעו, אני לא נולדתי אז, אבל ככה אבותינו סיפרו, לא ידעו את ממדי השואה, אבל לקראת סוף תשעים בית שנתיים אחרי השואה, אחרי פרוץ המלחמה, המלחמה המשיכה עד תשעים ה', חמש שנים, אבל בתשעים בית כבר הגיעו ידיעות מה קורה באירופה, שהתחילו להשמיד שם יהודים. אז מור אבי, פעם אני, שוב, אני מתוודא שנכנסתי לתוך החדר הפנימי שלו, ומה זה חדר? זה כוך לתוך הספרייה שלו, ושם היה לו איזה סקית שהוא היה פעם מצווה עליי להביא, שהוא היה רוצה לראות שם. ידעתי, שם איזה פנקס סודי ביותר, אולי המחשה אף פעם באיזה. אז הלכתי והצצתי שם. הפנקס הזה, הוא השמיד אותו חמש שנים לפני פטירתו. בפנקס הזה היה כתוב כל מיני חזיונות שהוא ראה על עצמו, איפה נשמתו הגיעה, לאיזה מדרגה, והוא כותב שם, למשל, שם, זה זכור לי טוב, ובחבקוק, אלוהים אדוני חילי וישם רגלי כאיילות, ועל במותי יעמידני, והמנצח בנגינותי. קראו לו בשמיים את הפסוק הזה. והוא הלך לפה רבי דפתיה ופרש לו שהוא קיבל כבר נשמה מעולם הבריאה. שם ככה הוא כותב. אחרי זה כנראה, זה היה עוד, אני מדבר איתך, זה תשין א', משהו כזה. אז הוא כותב של תשין ב', כששמעו מה קרה בשואה, הישיבה הזאת בני ציון הייתה קיימת בקבר החד ממנו עליה השלום, ושם היו שבים ללמוד, והנה בא המקובל רבי אברהם ברזני. הוא התחתן עם אחיינית של רבי יהודה פתיה. הוא היה מקובל, ומהחברים שלמדו יחד שם. נכנס באמצע, אחרי חצות לילה, הגיע לשם, וביקש רשות של מור אבי רגע לעשות משהו, אמר לו, טוב, תעשה מה אתה רוצה. הוציא מהכיס שלו איזה קלף, היה שם חרם הקולבו, זה חרם נורא והיום. שם חרם, חרם שהחרים משה, חרם שהחרים יהושע בן נון, חרם שזה, ארור הוא ביום, ארור הוא בלילה, ארור הוא בכניסתו, ארור הוא בצאתו, ארור הוא בקומו, ארור הוא בשוכבו, ארור הוא מפי מלאכי עליון, ארור מלאכי תחתון, ארור במניה של מעלה. יש לנו אולי איזה מאה ארור, משהו מפחיד. יש, תראו, בעולמו של צדיק יש איזה צילום של עמוד אחד. פעם אחת מור אבי עשה את זה לנשיא מצרים עם מה שמו וזכרו מעשר, והוא בסוף מת. אחרי זה עשה את זה גם, היה בסוריה איזה רשע אחד, גם כן שכחתי את שמו, טוב ששכחתי, גם הוא מת. אבל לחוסן מישהו אמר לו, אומר לו, מלך אני לא מקדם. גם במדעתה מלך אל תקדם. מלכים, לא, מלך סעודיה, אמר תשאיר אותו. מלך ימן היה אז מלך שלהם, גם כן, תשאיר אותו. אבל כל הראשי ממשלות, נשיאי, זה קבוצות, מה שנקרא רפובליקות וכדומה, השכים את כולם. אחת היא ולא זה. אז מה רציתי לומר? בא רבי אברהם ברזני עליו השלום, ועשה שם, זהו, סדר חרם הכל בו. אבא כותב, זה קראתי, הוא לא סיפר לי, אני קראתי את זה בכתב ידו. הוא ישב לו שם בפינה, הוא כותב, לא מצא חן בעיני מה שהוא עושה, הוא עשה, הביא את השמות של ראשי המשטר הנאצי, התחיל לקלל אותם, ליד קברה של רחל. ומור אבי כותב שהוא מנמנם, ורואה חצי בהקיץ, חצי בנמנום, נחש עם שבעה ראשים. ופותח את כל הראשים שלו, הפיות שלו, ונושך לכל כיוון. ועומד שם מלאך בצד, ואומר לאמור אבי, תיזהר, הנחש הזה אסור להתעסק איתו. כל מי שיתעסק איתו ייפול, עד שיפול מלמעלה, עד שיגיע זמנו. אז הוא אומר, הקצתי והבנתי שאי אפשר לעשות שום דבר נגד המשטר הנאצי, רק בדרך טבעית של תשובה, תפילה וזה, אבל להילחם בהם בכל מיני מלחמות, מה שנקרא לא קונבנציונלי, זה לא. מה, אז למה הבאתי את המעשה הזה? היה, ישבו בית דין בירושלים שלושה מקובלים, אני לא אזכיר את שמות כולם, ועשו חרם הכל בו שהיה בשכונת אחווה, לא רחוק מגאולה. וחרם הכל בו ביום תענית לכל המשטר הנאצי. שניים מהם נפטרו אותה שנה, היחיד שנשאר בחיים זה הרב משה ימיני. אז הוא היה מתפלל מורבית, אני אומר, אתה רואה, זה השרים מבית הדין שלא נפגע. וכנראה אמרה לו איזה זכות, לא יודע מה. בקיצור, להתגרות עם רשעים ארורים זה לא דבר פשוט. מאמן הרשע, תראה מה שקרה לו לדניאל. מרדכי, איך הוא חיסל אותו? דרש סק באפר וזעק זעקה גדולה ומרה, 22,000 צעקו, אסתר המלכה שמה וגזרה תענית 3 ימים, לכן נקרא תענית אסתר. אז היא עשתה משהו, אמרה, וצומו עליי, אי אפשר לבוא סתם להגיד לקדוש ברוך הוא ולקלל את הגויים, וזה זה לא עובד ככה. זה עובד כשאנחנו נתקן את מעשינו, נצוג, נתענן, נסגר, מצוות, מעשים טובים, אז אפשר יהיה לעשות איזה פעולה שלי שיכולה לעשות. אז כאן אני חוזר לדברי הרדב"ז. הרדב"ז כותב שמה עושים כשיש איבה או שנאה או מתח בבית הכנסת. עכשיו, בגלל שהוא רוצה לעשות נוסח אחר, אסור לו. כי כמו שאמרנו, בגלל זה, שזה נדר מדאורייתא. אבל לא בגלל זה. יש מתח בקהל, או יש שתי קבוצות חלוקות, וכעת נהיה שנאה ביניהם. אז כל שבת יש לנו קטטות, ודרשו רבותינו, בקש שלום, ורופאו. מה פירוש ורופאו? ולפעמים אי אפשר לעשות שלום. אתה רואה, השניים האלה כל הזמן יושבים יחד, כל הזמן רבים, או שתי קבוצות, אז רודפהו, תנתק. קח את זה שים שם, ואת זה שים שם, שים מחיצה, תעלת מים ביניהם, תעלת נפט, תעלת אני יודע מה, ואז יש שקט, וקנית את השקט. אומר הרדב"ז, ולכן אלה שיש להם כעס או מריבה, אין פילתם רצויה. שומע? בית הכנסת שיש שם מריבה, אין התפילה רצויה. ואסור להם להתפלל שם, שמחשבתם תלודה, ולא יוכלו לכוון בתפילתם. וכל שכן עם הכעס הוא עם מנהיגי הקהל. אומר, לטעם נוסף יש. ואין אדם ראוי להתפלל אלא במקום שבטבו חפץ. ואחי אמרנן, זה מסכת עבודה זרה, דף י"ט, הגמרא שם אומרת, אין אדם לומד, אלא במקום של ליבו חפץ. אני לא יכול לכפות על אף אחד ללמוד איפה שהוא לא רוצה. כך אומרת הגמרא. יש אדם שיש לו משיכה או שייכות ללמוד במקום מסוים. אותו הדבר להתפלל. הוא אומר לי, תראה, אני הולך לבית כנסת מסוימת, אני לא מרגיש כלום. אני הולך לכנסת הזאת, אני מתפלל, רק פותח את הפה, הלב הומה, הרגשות פועלות, המוח מרוכז, והתפילה יוצאת מעמקי הלב ועושה פירות. אז זה באמת דבר גדול, אומר הרדב"ז. לכן אני חוזר, הרדב"ז זה חלק ג' סימן תע"ב. כדאי מאוד לעיין שם בתשובה, זו תשובה נפלאה מאוד, להבין מה זה תפילה. אז הוא אומר, ועוד, בטעמו של דבר, שימו לב איזה דבר פסיכולוגי אומר הרדב"ז, הרב השלום, תוך התשובה, משהו מדהים. הוא אומר,